מחדדי אוזניים. יובל גופר מתחנף למרצים.
טוב, אז שלום שוב לכל המאזינים שלנו. אני פה עם עמי שטיינר, אלון עמי.
אלון יובל.
ואנחנו בחלק השני שלנו על התוכנית של יחסות. מדברים בעצם, דיברנו בקטע הקודם על כזה אריק איינשטיין. אלברט איינשטיין, גאון גלוב קטן גם. ועל מה הביא אותו בעצם לפני שהוא כתב את המאמר שלו לתורת היחסות. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר טיפה על תורת היחסות עצמה, שמע טיפה על דברים באמת, כן, מה זה אומר, איך הדבר נראה לי שעולה להרבה אנשים בראש, זה כזה, איך, אז זה נכון שאפשר לנסוע בזמן, אז אנחנו עוד מעט הולכים להבין את זה, ובואו נתחיל בעצם.
אז בואו באמת נבין, מה כל כך מיוחד בתורת היחסות, ואיך עם כל שאר הדברים המדהימים שאיינשטיין גילה באותה שנה 1905, למה תורת היחסות היא כל כך עוד יותר מדהימה מתורות אחרות.
ומה היחסי בעצם?
ומה היחסי, ומה קורה פה, על מה אנחנו מדברים. אז קצת לפני שאני אומר בדיוק מה אומרת תורת היחסות, הרקע לתורת היחסות והרקע שאיינשטיין הגיע לגלות אותה נעוץ בגאון אחר שעבד קצת לפניו, שקוראים לו ג'יימס קלארק מקסוול. הוא היה גם פיזיקאי, גם גאון, והוא התעניין בחשמל ומגנטיות. והוא חי קצת לפני איינשטיין. זאת אומרת, כשאיינשטיין נולד הוא כבר היה בסיאו, הוא היה יותר מבוגר ממקסוול, יותר מבוגר מאיינשטיין. ואיינשטיין כבר בגיל צעיר מאוד נחשף לתורה של מקסוול, שאמרה דבר מדהים. מקסוול בעצם גילה, בתקופתו זה היה מדהים, אנחנו היום כבר די רגילים לזה, שחשמל, כל מיני תופעות של ברקים והחשמל שישנו בקירות, שאז עוד לא היה בקירות, אבל הסוגים האלה של חשמל, ומגנטיות, שלכאורה זה משהו אחר לגמרי. מגנטיות זה מה שמגנט עושה כשאתה מקרב אליו ברזל, והוא מושך אותו וכו'. ומקסוול גילה שחשמל ומגנטיות הם שתי פנים של אותה תופעה.
ב-90 מעלות, נכון?
יש שם, כשאתה עושה גל של אור שמתקדם, גל שכבר הסברנו שבעצם פוטונים, אז יש שם עניין שהשדה החשמלי והמגנטי הם ב-90 מעלות, הם ניצבים אחד לשני. אני אומר בכוונה בכללי, לא להיכנס לנוסחאות.
אבל מה שפולט מגנטיות פולט גם חשמל, מה שפולט חשמל פולט
בדיוק.
גם
איפה מגנטיות. שיש שינויים בשדה החשמלי, נגלה גם תופעות של מגנטיות. איפה שיש שינויים בשדה המגנטי, נגלה תופעות חשמליות. מגנט, כשמזיזים אותו בסביבה מסוימת, יוצר חשמל, וחשמל יכול לייצר סביבו שדה מגנטי. עוד פעם, יש כל מיני תנאים מתמטיים, מתי פיזיקליים, מתי זה בדיוק קורה. מקסוול סגר את הפינה הזאת בצורה מושלמת, שאלף הסביר שזה שתי צדדים של אותו דבר, ועד היום אנחנו רואים אלקטרומגנטיות. מה זה המושג הזה? זה בעצם שחיברו את חשמל אלקטרו ומגנט. עם מגנטיות. זה לא היה חיבור טבעי בזמנו, לפני 100 ומשהו שנה, היום כולנו מבינים, וזה הוכח באלף דוגמאות, זה שתי פנים של אותו דבר. והוא פתר את הפינה הזאת, כתב 4 משוואות, קצת עם כלים מתמטיים לא טריוויאליים, זאת אומרת, משוואות שאי אפשר לקרוא בכיתה י' או י' ב', צריך קצת יותר מתמטיקה, אבל תחשוב שב4 משוואות הוא הסביר כל תופעה חשמל מגנטית, אלקטרומגנטית, כולל איך מנוע חשמלי עובד, וכולל איך הנורה שלנו עובדת, וכל הציוד פה באולפן, כל דבר חשמלי ואו מגנטי, מוסבר על ידי מקסוול. מה שעוד מדהים בתיאוריה הזאת של מקסוול, למי שמבין את הפרטים הטכניים, המתמטיים, זה שמופיע שם איפשהו מהירות האור. מהירות האור היא חלק מהבנת התופעה החשמלית-מגנטית, ומקסוול איכשהו היה צריך להכניס את מהירות האור במשוואות.
כי חשמל זז במהירות.
זהו, ובין היתר, גל פוטו-אלקטרי, נשתמש במינוח המיותר, המדויק שלו, שזה יכול להיות גם גל של אור, גם גל של מיקרו-אוהב, וגם גלים אחרים, הם כולם גלים שנעים במהירות האור, ומהירות האור מופיעה במשוואות מקסוול, והיא מופיעה פה, אני באמת לא יכול להיכנס יותר מדי לפרטים עצמם של המשוואה, אבל יש לה מין מעמד מיוחד. היא כאילו לא תלויה בשום דבר אחר, היא לא יחסית לשום דבר אחר, זאת אומרת, כשאני מסתכל על משהו נע, משוואת מקסוול מדברת על מהירות האור, בלי קשר אם אני נע יחד עם מהירות האור, ליד מהירות האור, תכף נבין למה זה חשוב. ואיינשטיין היה היחיד שהבין את החשיבות התהומית של הדבר הזה. זאת אומרת, אף אחד אחר שיסתכל על המשוואות לא הבין שהנושא הזה של מהירות האור כל כך חשוב. איינשטיין הבין שיש כאן עניין מאוד מאוד מעניין, היום אנחנו יודעים להגיד כולנו, וזה גם בזכותו של איינשטיין, כל הקהילה המדעית עד שנגלה אחרת, אנחנו משוכנעים ששום דבר לא יכול לזוז יותר מהר ממהירות האור, וזו שאלה מאוד מעניינת. זאת אומרת, גם אם אני על חללית שנע מאוד מאוד קרוב למהירות האור, ומהחללית הזאת אני מדליק פנס, שדיברנו על זה שפנס בעצם יורה פוטונים שהם אור שנע במהירות האור. האור הזה לא יכול לנוע יותר מהר מהירות האור, אפילו שהוא אף איתי בחללית שהיא בעצמה נעה...
כאילו זה לא מהירות שלי פלוס, היא המהירות של האור, אלא הוא תמיד יטוס...
תמיד במהירות האור. למרות שההיגיון שלנו הוא היגיון שקוראים לו בפיזיקה טרנספורמציות גלילאו, שאם אני על חללית שנעה בחצי מהירות האור, ואני פותח פנס שטס מהחללית במהירות האור, אז יחסית למישהו שמסתכל עליי עם החללית ועם הפנס, האור הזה יצריך לנוע במהירות של 1.5 מהירות האור. ולא, ממשוות מקסוול, ואחרי זה איינשטיין הרחיב את זה,
משהו על...
מהירות האור זה מהירות האור, ואי אפשר לעבור אותה. אתה יכול לנסוע עם חללית כמעט עד מהירות האור, ואם תרוץ על הגג של החללית נורא נורא מהר, עדיין לא תוכל לעבור את מהירות האור. וזה הנקודה שממנה הכל התחיל להיות מוזר. איינשטיין מספר שבתור ילד, הוא שאל את עצמו את השאלה, זה מטורף, כן? בגיל 23 הוא כבר פתר את תורת היחסות הפרטית. בתור ילד, כשהוא קרא את מקסוול, הוא שאל את עצמו שאלה, הוא אמר, מה יקרה אם אני הייתי רוכב בעצמי על קרן אור? מזכיר לך ש-1905 הוא גילה שזה חלקיקים של אור, אבל בתור ילד כולם חשבו שיש קרני אור. הוא אומר, מה יקרה אם אני ארכב, כמו שאתה רוכב על סוס או על, לא יודע מה, דרקון, במהירות אור, כי אם אתה יושב על קרן של אור, הינה במהירות האור, אתה כאילו נוסע את המהירות האור, ואני אסתכל על קרן אור לידי. ואיינשטיין הבין שיש כאן שאלה מאוד מאוד עמוקה בפיזיקה, כי לפי האינטואיציה שלנו אנחנו נרכב כמו אחד יד השני, כמו שתי מכוניות שנוסעות 200 קמ"ש, ואתה יכול לדבר...
ואנחנו נסתכל ונראה כאילו אף אחד לא... כאילו...
בדיוק. זאת אומרת, באינטואיציה שלנו, אם אני נוסע 100 קמ"ש, ואתה נוסע 100 קמ"ש...
כמו שיושבים בכיסא ליד כיסא באוטו.
בדיוק.
שנינו זזים באותה מהירות.
שנינו טסים, המכונית יכולה לטוס מאוד מהר, ואנחנו יכולים לדבר ולצחוק ולראות אחד השני כאילו באותה מהירות, כי שנינו נוסעים 100 קמ"ש באותה מהירות, באותו כיוון, אנחנו כאילו אחד יחסית השני לא זזים. מה הבעיה עם האור? אם שנינו על קרניים של אור, אין כזה דבר שהאור נראה לא זז. וזה נובע משוואות מקסוול. לא ייתכן שאתה תראה אור והוא לא יזוז. האור תמיד נראה כאילו הוא זז במהירות האור. ואז אמר איינשטיין, יש כאן משהו לא ברור. כי מצד אחד אי אפשר לנוע יותר מהר ממהירות האור. מצד שני, אם אני רוכב על קרן אור ולידי יש עוד קרן אור, זה כמו שני נוסעים במכונית. אנחנו אמורים לראות אחד השני במנוחה. אבל לא, אני מבין מהמשוואות של אקסואל, שאני על קרן האור, יראה את הקרן לידי, גם נעה במהירות האור, היא כאילו נעה פעמיים מהירות האור. עכשיו עוד פעם, זה מסתבך, זה לא נורא מסתבך, אבל זה בסוף משוואות מתמטיות, אבל אנחנו מבינים פה את הסתירה שיש בעניין הזה, אם אנחנו משוכנעים שאי אפשר לנוע יותר מהירות האור, אז יש לנו בעיה מאוד קשה להסביר מה קורה בניסוי הזה, וזה איינשטיין כילד הבין שיש פה בעיה. ב-1905 הוא גם נתן פתרון, והפתרון הוא מדהים. איינשטיין ב-1905, אמרנו צעיר בן בערך 23, אומר את הדבר הבא, אני משוכנע שאכן אי אפשר לנוע יותר מהר ממהירות האור, זה אחת מהאקסיומות של הפיזיקה, ולכן אני רוצה לתת את ההסבר הבא, כשמישהו מתקרב למהירות האור, לא יודע איך באמת להגיד את זה, מעניין, זה פשוט ישמע ביזרי, אני פשוט אגיד את זה, המרחב שבו הוא זז, כן, ה-XYZ, הקדימה, אחורה, ימינה ושמאלה שלו, המרחב שבו הוא זז, מתעוות. זאת אומרת, תוך כדי, תדמיינו שאנחנו מין רצים כאלה, שמתחילים לרוץ יותר ויותר ויותר מהר, ככל שאנחנו רצים יותר מהר, המרחקים, נגיד המרחק שלי פה באולפן, ממני לקיר, ממני לתקרה, משתנה, מתעוות, בגלל שאני רץ מהר. הזמן בשעון שלי, נע אחרת. הקצב שהשעון שלי ינוע, אומר איינשטיין, כשאני רץ מהר, 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 ינוע אחרת.
כן, בסוג של לא רק ביחס למישהו אחר, אלא אובייקטיבית, הוא פשוט יזוז יותר.
הזמן, כפי שהוא מוגדר במערכת שבה אני רץ,
הקצב לב שלך...
הקצב לב, זאת אומרת, זה לא משהו טכני בשעון, אני אחדד באמת, זה נקודה חשובה, זה לא שאיזשהו גלגל בשעון נמאך, כי זזתי מהר והרוח מחה. השעון מושלם, הוא לא התקלקל והוא לא נמח. מבחינה פיזיקלית, המושג של הזמן והמושג של המרחב...
מתעוות.
מתעוות. זאת אומרת, אם עד היום, עד 1905, לא היה בן אדם אחד בעולם שאמר, מה השעה? טוב, זה תלוי אם רצתי או לא רצתי הבוקר. אף אחד לא אמר ככה, זה נראה משהו אובייקטיבי, משהו מחוץ למה שאנחנו עושים. ואיינשטיין פתאום אומר, לא, זה לא מחוץ למה שאנחנו עושים. אם רצת עכשיו, אז מה השעה? זה תהיה תשובה שונה מאשר אם לא רצת. עכשיו, רק כדי לתת סדרי גודל, לא חשוב כמה מהר תרוץ, אתה לא תשים לב לזה אפילו 15 נקוד, ספרות אחרי הנקודה.
גם אם
לא,
אתה בולט.
לא מאי בדיוק, אתה צריך להיות איזה משהו כזה סופר פאוור.
צריך באמת מאוד להתקרב למהירות האור.
אנשים שרצים לא ירגישו את זה. מכוניות ספורט במהירות הכי גדולה שאתה רוצה לדמיין, לא ירגישו את זה. מטוסים לא ירגישו את זה, אבל הרבה יותר מהר ממטוסים, אפילו חלליות של היום, זה בערך 20-30 אלף קמ"ש, קטן עלינו, זה לא מורגש. יש כן חלקיקים זעירים, דווקא חלקיקים זעירים, הם זזים מאוד מהר, והם כן מתקרבים למהירות האור בצורה שהדברים האלה אפשר למדוד אותם. וככה באמת השתכנע הקהילה המדעית שהוא צודק, כי מה שהוא אמר נשמע משוגע לגמרי. מה זאת אומרת, אני זז, אז הזמן שלי שונה, השעון שלי זז יותר לאט, מה הקשר? אז הוא אמר, תבדקו. ובאמת בדקו את זה על חלקיקים מאוד קטנים, אלקטרונים, פרוטונים, למזלנו בדיוק בתקופה שאיינשטיין מדבר עליה, התחילו להבין איך לטפל בחלקיקים קטנים בגודל של אטום, וגם חלקיקים תת-אטומים קטנים מאטום, ובאמת כל המדידות הראו שהוא צודק, שכשאתה נע מאוד מאוד מהר, קוראים התופעות האלה, הזמן של הגוף שנע מהר הולך יותר לאט, המרחב שהגוף הזה מודד, המדידות שלו, מה גודל החדר שנמצא בו, מה גודל כדור הארץ, מה גודל לא חשוב מה, מתעוותות, זה מתכווץ דווקא, זאת אומרת, כשאני רץ אני מתכווץ לי המרחב, מועט לי הזמן, אני הרץ ירגיש שהמרחב התכווץ, אני הרץ ירגיש שהזמן הוא איטי יותר, ועוד דבר שלא הזכרנו, אני, המסה שלי כרץ, תהיה יותר כבדה מאשר כשלא רצתי. אוקיי, אז יש פה שלוש תופעות, האטת הזמן, התכווצות המרחב וגדילת המסה. כשעוד פעם אני לא נכנס לטכניקה המתמטית המדויקת, הדרך המדויקת להסביר את זה, זה שמישהו מבחוץ שימדוד כמה זמן עבר אצלי, ייתן תוצאה שונה מאשר אם היו שואלים אותי כמה זמן אני מדדתי על אותו אירוע. כך למשל אירוע שחלקיק נכנס ל... אני יודע מה, לקיר במעבדה, או מקצה אחד של מעבדה, בקיר אחד, טס לצד השני, לא חשוב, במהירות, קרובה למהירות האור. אם נוכל לשאול את החלקיק כמה זמן עבר מצד לצד, ואם נשאל את המדען שיסתכל על החלקיק כמה זמן עבר, הם ייתנו תוצאות שונות, לפעמים פי 10 הבדל. החלקיק יגיד, עברה מיליונית שנייה, והמדען יגיד, עברו 10 מיליונית שנייה. על אותו אירוע, על אותו תהליך, שהייתי בצד אחד והגעתי לצד שני. זה המשמעות הביזרית לגמרי של מה שאיינשטיין אמר.
אז בעצם כשמדברים על מסע בזמן על פי איינשטיין, אנחנו מדברים על תנועה שונה בזמן, כאילו שנניח אני יכול לזוז באיזושהי מהירות, והזמן שלי יזוז אחרת משלך.
אוקיי, אז יש פה כמה דברים שצריך להבהיר, ועל קצה המזלג. אחד, כשדברים זזים, הכל משתנה, אתה כבר לא יכול לשאול מה הזמן באופן כללי, אלא מה הזמן אצלך שזזת, נגיד במטוס, טייס נוסע במטוס, בעיקרון כשהוא ינחת, הוא יהיה קצת יותר צעיר מהחבר שלו שלא נסע במטוס. מסע בזמן אי אפשר לעשות לפי התורה הזאת.
כי אתה לא יכול לעבור.
כי אתה לא יכול לעשות יותר מהר ממהירות האור.
ואז אתה לא יכול לחזור אחורה.
בדיוק, אין פה במינוס. אתה לא יכול לעשות במינוס, אתה יכול להעיט את קצב התקדמות הזמן. ואולי הדרך הכי יפה להמחיש את זה, זה פרדוקס שבאמת בתקופתו של איינשטיין, מיד כשהוא הציע את זה, ואף אחד לא הבין ולא האמין, והיו מזועזעים, ואיך ייתכן, והוא בטח לגמרי נפל על הראש. אז הנה הציעו פרדוקס, כדי להראות שהוא טועה, ולזה קוראים פרדוקס התאומים, אז באמת אולי נסיים את הפרק הזה בפרדוקס הזה, פרדוקס מאוד יפה, זאת אומרת, באו מדענים שלא האמינו שאיינשטיין צודק, שזה פשוט נשמע ביזרי ברמות מטורפות, וניסו לתקוף את התיאוריה שלו, גם כאילו אם מניחים שמה שהוא אומר נכון, למה זה לא ייתכן? ויצרו פרדוקס, מה הפרדוקס אומר? בוא נדמיין שאתה ואני אחים ברשותך יובל, נהיה אחים לצורך הפרדוקס לפחות.
בבקשה.
ונדמיין שאנחנו שנינו הולכים לאיזשהו חללית, נפרגן לך, אתה תהיה הטייס של החללית,
אני
המדען שנשאר על פני כדור הארץ, הרווחת, אתה רואה. ועכשיו תדמיינו באמת, תדמיינו מי ששומע לנו, שהטייס אתה בתוך החללית מניע את החללית, ובואו נוותר לנו על כל הבעיות הטכניות, החללית מגיעה קרוב למהירות האור. קרוב למהירות האור.
הזמן שלי זז יותר לאט.
יותר לאט. ועכשיו מה הניסוי? תיסע. בוא נחליט בינינו, אנחנו עכשיו הרגע סיכמנו לפני שיצאת על הנסיעה הזאת, והנה אנחנו מסכמים, שאתה הולך לנסוע שנה בחללית, כמעט במהירות האור, שנה הכוונה לפי השעון שלך, יובל, בחללית. אחרי שנה תסתובב, תחזור לכדור הארץ גם במהירות קרובה למהירות האור, אז זה עוד פעם שנה לחזור.
אז עברו שנתיים.
אז עברו שנתיים שלי. בזמן שלך. זאת אומרת, אתה עלית לחללית, נסעת שנה, עשית יוטרן, חזרת, עברה עוד שנה, אתה צריך לנחות בדיוק בעוד שנתיים לפי הזמן שלך. לפי תורת היחסות, אם אני מחכה לך על פני כדור הארץ, הזמן שלי בשעון שלי על פני כדור הארץ הוא שונה. אז עוד פעם, לא נעשה את החישובים פה בעל פה ברדיו, זה בערך פי, יכול להיות פי 10.
אז עברו 20 שנה.
בדיוק, אם אתה נסעת שנה ושנה חזור, אני... שעמדתי על כדור הארץ והסתכלתי עליך, אומר, רגע, הבן אדם נסע 10 שנים לדעתי, חזר 10 שנים, ועכשיו עברו 20 שנה. אם שנינו צודקים במרכאות, אתה צריך לחזור 2 יותר מבוגר, ואני צריך לחזור, זאת אומרת, אני מחכה לך 20 שנה. אז בוא נגיד סתם ששנינו היינו בני 30, אני פה מפרגן לעצמי בטירוף, שנגיד אני גם בן 30.
גם לי.
וגם אתה מפרגן, אז בוא נפרגן לעצמנו. אתה צריך לחזור בן 32 ולמצוא אותי כבר בן 50. עכשיו, זה עוד לא הפרדוקס. הפרדוקס הוא שאותו סיפור אפשר לספר הפוך. זאת אומרת, עכשיו אפשר להגיד, אוקיי, אתה עדיין על המטוס, אנחנו לא מחליפים את התפקידים, אנחנו מספרים את הסיפור הפוך. אתה עלית על החללית שלך.
לחללית.
ואתה מספר עכשיו את הסיפור, אתה אומר, תראה, מהרגע שעליתי על החללית, ראיתי את החבר הטוב שלי, את אחי,
מתרחק.
אותי, מתרחק ממני שנה שלמה, ואז מתקרב שנה שלמה. כן, כשהחללית נעה ומתרחקת מכדור הארץ, היא
איך
גם...
איך אפשר לדעת מי זז פה?
זהו, ואז אומרים,
אני
בדיוק.
אני זז ביחס אליך, ואתה זז ביחס אליי.
הכל פה יחסי, תורת היחסות, הכל פה יחסי, אז כשאתה נע בחללית, מותר גם לך לספר שכדור הארץ יתרחק ממך. זה נכון שאני לא הייתי טייס ולא הפעלתי מנוע על כדור הארץ, אבל מבחינת ההסתכלות, הכל יחסי. אני רואה חללית זז ממני, ואתה רואה כדור הארץ זז. אז איפה נהיה פה הפרדוקס? שאם מספרים את זה, איך אתה רואה, אתה יכול לטעון את אותו דבר בהפוך. להגיד, אני הייתי בחללית בסבבה, אני לא רצתי, לא ברחתי, אני הייתי בחללית, ישבתי, שתיתי וויסקי. לי בחללית, אני ראיתי את כדור הארץ זז ממני, ועכשיו מפעילים את אותם משוואות של איינשטיין, אבל הפוך, יצא שדווקא כדור הארץ, הבן אדם שזה אני על כדור הארץ, לקחו שנתיים, ועכשיו מגיל 30 נהיה 32, ואני מהחללית בן 50. ופה יש פרדוקס, כי אי אפשר לספר את המציאות בשתי דרכים ולהגיע לשתי תוצאות שונות. זאת אומרת, או שבסופו של דבר אתה יובל בן 32 ואני עמי בן 50, או שהפוך, אתה בן 50 ואני בן 32, אבל לא יכול להיות שתלוי מי סיפר את הסיפור, המציאות תתהפך. וזה הפרדוקס של התאומים.
ואז איינשטיין קיבל את זה. חשב.
ואמר, וואלה, צודקים, יש כאן פרדוקס. יותר מזה, הוא נתן תשובה, אני אגיד עכשיו את התשובה של איינשטיין, והוא אמר, אתם צודקים שכרגע אין לי תשובה מספיק כללית, אז אני אתן את התשובה שלו, שנקראת עד היום תורת היחסות הפרטית, כן, אני אומר, 1905, איינשטיין מפרסם את תורת היחסות, שהשם המדויק שלו הוא תורת היחסות הפרטית. הפתרון לפרדוקס הוא, שאחד מאיתנו לא זז באמת, לא נע, ואחד כן נע, בתנועה משתנה. יש פה, אני חייב להגיד מושג אחד טכני, יש מה שנקרא מערכת שנעה במהירות קבועה, או לא נעה בכלל, או במהירות קבועה.
או מאיץ.
ובדיוק, ויש מערכות שמאיצות, אוקיי? אז אלה שלא מאיצות, קוראים לזה מערכות אינרציאליות, זה המושג המדויק הפיזיקלי. אז המערכת שלך או אינרציאלית או לא. אם אתה עושה ברקסים וגזים ומסתובב ומשתולל, אתה לא אינרציאלי. אם אתה עומד בשקט במקום, או שמחליק על סקט, אם אתה בלי לשנות כיוון, אתה כן אינרציאלי. התשובה או הפתרון לפרדוקס התאומים זה שאין סימטריה בין שני הצדדים. הצד שחיכה על כדור הארץ הוא לא זז באמת. הוא לא עשה גז, הוא לא עשה ברקס. הוא באמת לא עשה תנועה של תאוצה, ולכן הוא באמת על מערכת אינרציאלית. אתה יובל, שהיית בחללית ונתת גז להאיץ בהתחלה, ואחרי זה עשית יוטרן כדי לחזור ואז שמת ברקס, אתה כל הזמן שינית את המהירות, אתה היית במערכת לא אינרציאלית. לפי תורת היחסות הפרטית, המציאות היא רק אחת, אתה תחזור צעיר בן 32, ואני שחיכיתי לך על פני כדור הארץ יהיה בן 50, הנה הפתרון לפרדוקס התאומים, אבל הנה גם הפתיחה לפרק הבא, כי אמר איינשטיין, אתם צודקים שאני לא יודע להסביר מה בדיוק קרה שם, חוץ מלהגיד שאחד היה בן 50 ואחד 32, תורת היחסות הפרטית יודעת לחשב דברים ממש מדויק, כשכולנו אינרציאליים, זאת אומרת, או שאנחנו עומדים במקום, או שאנחנו זזים מאוד מהר, אבל במהירות קבועה, בלי ברקסים, בלי גזים, בלי סיבובים. עכשיו ישב איינשטיין עם המוטיבציה שנתנה לו תורת
ועם הפדיחות,
עם הפדיחה, עם הפרדוקס הזה, ואמר, אני רוצה לעשות משהו יותר כללי. אני אבנה תורת יחסות כללית, שבה גם אם עשית ברקס וגם עשית גז, וגם אם נעת במעגלים או עשית סיבובים, אני אתן הסבר מלא יחסותי לכל מה שיכול לקרות.
כן, אז, אוקיי, אז כל מה שלמדנו עכשיו בעצם, עד עכשיו, זה התורת יחסות הפרטית.
כן.
בפרק הבא. אם תצטרפו אלינו, תשמעו על מה אחרי הפרדוקס הזה שככה בלבל אותו קצת, ישב, חשב 10 שנים, נכון?
10 שנים
תמימות. 10 שנים, ישב וחשב, ואחרי 10 שנים הוא יצא עם תורת היחסות הכללית, ששינתה את העולם לא פחות.
עוד פעם שינתה.
עוד פעם כן. שינתה את העולם, אז תישארו איתנו.